קשת, כל שידורי תורה יום יום ראשון, והתחלת שבוע חדש, שבוע טוב. השיעור היום יינתן על ידי, כאן זה עזרא בק, שיעור במדרש ופשט, השיעור השלישי. אנחנו עסקנו לפני שבועיים במבט על האישיות של הרמב"ם אבינו, שהתמקד במילה מתפחד, שנמצא במדרש בכמה הזדמנויות בנוגע לאברהם אבינו, וניסינו להסביר איך חז"ל הבינו את האישיות של אברהם בהקשר של המילה הזאת, אברהם שמתפחד. מתפחד מדברים שונים. שני אירועים, שני מקומות המדרש, אבל יותר מהצעה אחת לתוכן ההתפחדות, כלומר התפחדות עצמה יותר חשובה מהתוכן, מהגורם. לפני שבוע עסקנו ביצחק, והתמקדנו בשאלת עברונו, כהות העיניים של יצחק, מראות, ותכנה עיניו מראות מאותה ראייה. חז"ל חיפשו את סיבת קהות העיניים של יצחק בראייה מוקדמת שלו, בדבר שהוא ראה כשהוא היה יותר צעיר, מתברר בזמן העקדה, וניסינו לעקוב אחרי ההבנה של חז"ל באישיות של יצחק, שיסביר את קהות עיניו הפיזית וקהות עיניו הרוחנית הפסיכולוגית, אי יכולתו לאבחן ולהבחין בין יעקב ועשיו, אולי גם בין דברים אחרים שהם מתוך מעשי עולם הזה. אנחנו חוזרים היום לאברהם, הפעם לא שאלה של אישיות, של מידות, אלא של עיסוק. ידוע ומפורסם בגלל המקרים שרובים ברשי, שחזל ראו באברהם מי שלא רק עשה בצדקות עצמו, אלא בהכרת, בהבאת העולם, בהבאת הסביבה שלו להכרה בבורא. כולל גם השפעה בין אברהם לבין נוח, שדווקא בנקודה הזאת נמצא חסר, שדאג רק לעצמו. והדברים ידועים, אני מצטט את כמה מהמדרשים. הראשון מובא ברשי על המקום בתחילת לך לך, וגם ידוע, אני חושב, כי לא רק שמובא ברשי, אלא סיבת היותו מובא ברשי גם מתקבל על הדעת, היום שהוא קרוב מאוד לפשט. אברהם אבינו יוצא מחרן ללכת ארצה כנען, ולוקח את אשתו ואת לוט בן אחיו ואת הנפש אשר עשו בחרן. אומר המדרש, מדרש רבה, פרשה למתת, אות י' ד', אמר רבי אלעזר בזמרה, אם מתכנסים כל באי העולם לברוא אפילו יתוש אחד, אינן יכולים לזרוק בו נשמה. ואת אמר, ואת הנפש אשר עשו. כלומר, שאלת רבי אלעזר מתייחס לפועל, נפש אשר עשו, איך עושים נפשות? אי אפשר לבני אדם לעשות, כלומר לברוא נפש, לזרוק בו נשמה, אלא אילו הגרים שגירו. את הנפש אשר עשו בחרן, שרה ואברהם, שניהם עשו נפשות, כלומר הם גירו גרים. וזה גם המקור לניב בעברית, לעשות נפשות. במאמר מוסגר, יש כאן שאלת פשט שונה מהשאלת הפשט שאני מתכוון לעסוק בו. הנקודה שלי בסדרה הזאת היא שמדרשים שהם באמת דרושיים בהתייחסות לנקודת חיבורם לפסוק. הם מוסיפים סיפור שלם, הסיפור עצמו איננו הפשט דווקא באותו פסוק. ההתפחדות של אברהם, שאלה שהיא ודאי שאלת פשט, אבל התשובה הייתה קשורה לכל מיני דברים שלאו דווקא מבוססים במיוחד בפשט של הפסוקים. העיוורון של יצחק לקשור את זה לעקדה איננו פשט של הפסוק בתולדות. ואולם טענתי שזה בכל זאת פשט, זה פשט רמה שנייה, שכבה שנייה, עומק משני, להסביר משהו על המהלך הכללי של האישיות של אברהם ושל יצחק. הפעם נגיע עוד מעט לנקודה הכללית הזאת, אבל במקרה הזה הדרשה, את הנפש אשר עשו בחרן אילו הגרים, כלומר אילו הנשים שאברהם מקרב לעבודת השם, זאת הצעה לפשט ממש בתוך הפסוק. האלטרנטיבה היא כמובן הנפש אשר עשו בחרן, העבדים שהם קנו. זה אולי יותר פשט. מצד שני, בפירוש הזה, עבדים אשר קנו, יש קשיים מסוימים. ברמה הפרשנית, קודם כל המילה עשו, איננו מילה נורמלית בשביל קנו. יש הקשר הפוך, לפעמים המילה קנו פירושו עשו, אבל נדיר מאוד למצוא את המילה לעשות במובן של קנייה. את הנפש אשר עשו בחרן, את האנשים אשר הם קנו. יותר מזה, אולי זה, וזה לעצם הקושיה של רבי אלעזר כמובן, שהוא מבין עשו, עשו ממש, ואי אפשר לעשות נפשות. ואני חושב ברקע הזה יש עומד גם שאלת פשט אחרת, היינו בכלל למה הפסוק הזה נכתב. זאת שאלה שלפעמים הפשטנים, הפשטנים הקיצוניים, לא מתייחסים אליו. אם כתוב דבר, אז כתוב דבר. הם לא שואלים שאלה שהוא שאלת פשט, בכל ספרות אחרת, למה המחבר מוסיף את הפרט הזה שהוא סך הכל לא כל כך רלוונטי. למה כתוב כאן שאברהם יוצא? לוקח את אשתו, הבנתי. את לוט מאוד מאוד חשוב. בגלל המשך הסיפור. אבל למה כתוב שהוא לקח את הנפש אשר עשו בחרן? תאמר, אולי שהפסוק רוצה להדגיש שהיו המון אנשים. שהוא הלך בכבוד רב, בהרבה כבודה. אבל זו עובדה שאחר כך הדבר הזה לא מודגש. אפילו אצל אברהם, יורד למצרים. וגם אצל האבות שמן הסתם, כל אדם עשיר שמסתובב עם עבדים. אבל הפסוק לא תמיד נוהג להדגיש, דרך כלל, אין סיבה לדרוש את הדבר הזה. יש גם ביטוי אחר שהיה אפשר לכתוב, נגיד את כל בני ביתו. את הנפש אשר עשו בחרן, למה כתוב בחרן? אני מוסיף עוד שאלה. את הנפש אשר עשו בחרן, אכפת לי איפה הוא קנה עבדים? יש לו עבדים. הוא לקח את עבדים שהוא קנה בחרן. למה לא לקח את עבדים שקנה באור כזדים? תגיד שלא היו לו. למה בכלל צריכים לציין את המקום שאדם קונה עבדים? עבדים הם לא חשובים, אין להם אישיות. הם לא משחקים תפקיד בעצם הסיפור. אז כל זה אני חושב מתחבר לחיפוש של חזל, את הנפש עשו בחרן, החשיבות של הפרט הזה הוא להגיד, לא שאברהם אבינו היו לו עבדים, או היו לו אנשים שהתלוו אליו, אלא להגיד במה הוא עסק, בהיותו בחרן, שכבר בחרן. אברהם אבינו, שאנחנו עומדים להכיר אותו כנושא מסר אלוקי דתי מסוים, כבר בחרן עסק בעשיית נפשות. טוב, יהיה אשר יהיה. בכל זאת חזר כאן, נותנים תמונה של אברהם כמעוניין מאוד מצב הרוחני, ברווחה הרוחנית של הסביבה. הוא מקרב אנשים לעבודת הבורא, בלשון של חז"ל הוא מגייר אותם, זה כמובן ביטוי אנכרוניסטי מסוים, מגייר, כלומר, מקרב לאמונת הבורא. המדרש ממשיך, אשר עשה, למה נאמר אשר עשו? אמר רבי הונא, אברהם היה מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את האנשים. הנקודה הזאת חוזרת עוד כמה פעמים, במקומות שונים, בחייו של אברהם אבינו, בעיני חז"ל. על מפגש אברהם עם מלכי צדק, אז נאמר שמלכי צדק אומר, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. אין ספק מה הפשט קונה שמיים וארץ, זה הולך על כל עליון. ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. ואולם, יש שם מדרש, יש שם דרוש, שכיוון שאברהם הוא המתברך, אז רואה את קונה שמיים וארץ, בנוגע גם לאברהם. ברוך אברהם, לכל עליון, ואברהם קונה שמיים וארץ. אמר רבי יצחק, היה מקבל את העוברים ואת השבים, ומשהיו אוכלים ושותים, היה אומר להם ברכו, והן אומרים לו, מה נאמר? והוא אומר להם, אמרו ברוך כל עולם שאכלנו משלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא היה שמיני קל לבריאותיי, והכרת אותי בבריאותיי, מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם. אז יש כאן תיאור של שיטה כבר, איך אברהם אבינו מקרב אנשים, היה מקבל את העוברים ואת השווים, זה לכאורה מבוסס על הפסוק המאוחר יותר, בוירא, שהוא יושב פתח אוהל בחום היום, דווקא שם במדרש רבה, זה לא כתוב למה הוא יושב, אבל כנראה שהמדרש הזה הבין משם, שאברהם אבינו יש לו אוהל פתוח, והוא יושב בפתח האוהל כדי ללכוד עוברים ושווים, היה מקבל את העוברים ואת השווים, והיה מאכיל אותם, ואז היה אומר להם לברך, והיו אומרים לו למי, על מה, ואז היה מלמד אותם לברך כל עולם שאכלנו משלו. והדגש כאן הוא על כל עולם, בפסוק במלכי צדק כתוב, כל עליון, קונה שמיים וארץ, כן אומר כל עולם, כלומר דגש הוא לא לברך איזה אל מקומי, שמגדל תבואה בסביבה, או הביא את הכבש לאוהל, אלא כל עולם, כל עליון, כל אחד. ואז הם מברכים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אז אתה עושה עולמות. רואים כאן גם, אם אני אומר במאמר מוסגר, אותו רעיון רוחני, שאברהם אבינו מקרב מישהו לעבודת השם, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, וקרב מישהו לעבודת הבורא, להכרת האמת, זה לעשות אותו. וכאן אותו פועל, בעצם, אבל ברמה אפילו עוד יותר גבוהה, בזה שאתה מקרב הרבה אנשים לעבודת השם, והם מכירים את שמי, אז הרי אתה שותף עמי בבריאתו של עולם, אתה עושה עולם שלם, ברמה אלוקית, אז קונה שמיים וארץ, זה כל עליון ואברהם ביחד, קונים שמיים וארץ. בכל מקרה, אותו תפיסה לגבי מה עושה אברהם אבינו בזמנו הפנוי והלא פנוי שנים אגבי שנים שהוא חי בארץ ישראל בין אירוע דרמטי אחד עוברים שנים עד האירוע הבא כמה סיפורים סך הכל יש על אברהם אבינו בפרשת בראשית יש שנים של אי דיווח מה הוא עושה? מלמד עוברים ושווים בדואי האזור מלמד אותם לברך לכל עליון, לכל עולם, שאכלנו משלו. ודוגמה שלישית, דרמטית עוד יותר, מאותו אירוע, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ואברהם אבינו רודף אחרי ארבעה. אז אחרי שאברהם אבינו חוזר מהמלחמה, הוא מביא כמובן את לוט, ואת כל הרכוש שהוא הציל משבי סדום, וישב את כל הרכוש וגם את לוט בן אחיו. הוא משיב את הרכוש למלך סדום. מלך סדום אומר לו, תן לי הנפש, מהרכוש כך לך, ואברהם אבינו נשבע, מה פתאום אני לא לוקח שום רכוש מחוט ועד שרוך נעל. לא השיב לחלק הראשון, תן לי הנפש, והרכוש כך לך, ואני לא לוקח את הרכוש. מה עם הנפש? אז אומר המדרש, פרשה, מם גימו, עוד דלד, וישב את כל הרכוש, רבי יהודן אמר, אנשים ונשים השיב, וטף לא הרזיר. לא מוסבר במדרש הזה על מה הדיוק. אני חושב שהדיוק הוא מהפסוק אחר כך. תן לי הנפש, ברכוש כך לך. ואברהם אומר, אני לא לוקח את הרכוש. אז רבי יהודן הבין, שגם את החלק הראשון של המשפט הוא סותר. מלך סדום רוצה את הנפש לעצמו, ורכוש לאברהם. אברהם אמינו אומר, אני לא לוקח את הרכוש. אני לוקח את הנפש. אמר רבי יהודן, לא כולם. אנשים ונשים השיב, תף לא הרזיר. עמדו ונתגיירו וגידרו ערוות אבותיהם. הדא עוד הכתיב, והבאתי רואי גויים, והבאתי רואי גויים, מי הם רואי גויים? רבי יהודה ברבי סימון, אלו אנשי סדום. שנאמר באנשי סדום רעים, רואים. אז המדרש אומר, אני לא נכנס לשאלה המוסרית או המעשית, מה כאן עשה אברהם אבינו. כאן לא מתואר שהוא מדבר, משכנע, מטיף, מבוגרים, פוקח את עיניהם לעבודת הבורא, אלא משהו קצת אחר. את הגדולים הוא משיב. מה הוא יעשה איתם? מקסימום מדבר איתם, אבל הם בני חורין, אבל התתף, כנראה שעל פי דין, על פי המשפט, הם שייכים לו. נשבו על ידי ארבעת המלאכים, כיבוש מלחמה, והוא כבש אותם, שבר אותם בחזרה, אז הוא יכול לא להחזיר אותם, אלא הם שייכים לו בדיני מלחמה. אז הוא מחזיק בתף, כי את התף הוא יודע שהוא יכול לחנך. והוא בהצלחה, וכך הוא באמת עושה, והמדרש אפילו אומר שהוא הצליח. וגידרו ערוות אבותיהם. גידרו ערוות אבותיהם. הם רואי גויים, הם אחר כך אלו שאולי מתפזרים בעולם, ובכל זאת מצליחים להעלות במשהו את הרמה, מודגש כאן אולי נושאי עריות, את הרמה הכללית אצל הגויים, אצל אנשים אחרים. במאמר מוסגר נוסף, יש כאן אירוניה מסוימת, שמדובר כאן בילדי סדום, וכך גם נקראים במדרש, אילו אנשי סדום, שנאמר ואנשי סדום רעים. דורשים מהפסוק שכתוב אנשי סדום רעים, שיש אנשי סדום שהם רואים במובן החיובי. דווקא מתוך מה שלכאורה הוא המקום הגרוע, בכל הרמה, בארץ כנען, ארץ שהוא שטוף זימה, אבל אנשי סדום הם הכי רעים שיש, אז דווקא משם יוצא רואי גויים, אנשים שגידרו ערוות אבותיהם. יש, גם בסדום יש תיקון. תיקון גדול. ודווקא משם יוצא אור, אור לגויים, במדם מסוים. גויים, רואים לגויים. אירוניה לא קטנה ורעיון יפה מצד עצמו. בכל זאת אני חוזר לנושא. יש כאן תפיסה בנויה בחזל, שאברהם אבינו עוסק בהטפה. הוא מיסיונר כלפי הסביבה. על מה זה מתבסס? אז זה מתבסס, כפי שהתחלתי להגיד, בנושא של הנפש שעשו בחרן, אולי הרמז בפסוק. זה בטח מתבסס על כך שאין הרבה דברים אחרים אברהם אבינו לעשות. לחזר זה ברור שאם אדם בוער בו אהבת השם, הצורך להכיר את השם, אז הוא יבטא אותו גם כלפי אחרים, והאחרים של אברהם אבינו זאת הסביבה, גויי הארץ. זה גם מבוסס על דבר שהוא גם דרוש, אבל עוד פעם אני חושב, דרוש שמתקרב מאוד לפשט, ואני חושב בעיני חז"ל פשט ממש. אברהם אבינו מגיע פעם ראשונה לארץ כנען. ממש בהתחלת פרשת לך לך, ויבן שם מזבח לשם ויקרא בשם השם. אברהם אבינו בונה מזבח. הוא בנה שלוש מזבחות. וחזר כנראה הבינו שלבנות מזבח זה לא כמו להתפלל. אתה עושה מעשה שמשאיר רושם שהוא פומבי. ואתה בונה מזבח כי אתה רוצה להגיד משהו, לא לשם, אלא להציב איזשהו סימן פיזי, מוחצן, פומבית, בתוך העולם והסביבה. ועוד יותר, סוף הפסוק, ויקרא בשם השם. חזל שאלו, מה זה לקרוא בשם השם? שם נרדף להתפלל, אז היה צריך להיות גם תוכן. מה זה אומר? אדם בונה מזבח ויקרא בשם השם, ויש שם את הפירוש במדרש, פרשה למיטט, עוד תת זין, מלמד שהקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. אם הוא קרא בשם השם, זה אומר שהוא גרם לשם השם להיות, להישמע בכל רם. וזה שהוא הקריא את השם, קרא הקריא בשם אחרים, דבר אחר, והקרא התחיל מגייר גרים ולהכניסם תחת כנפי השכינה. זה אותו פשט. והקרא בשם השם, לקרוא בשם השם, זה אומר שהוא קרא לאחרים לבוא בשם השם. אמר, מי לשם אליי? הוא הקים במה להטפה ולשכנוע של הסביבה. אני מביא את הדוגמה הרביעית הזאת, כי גם כאן אני חושב שחזל רוצה כפשט ממש של הפסוק הזה, ולא רק כפשט משני לכלל חייו של רבב אבינו. נשאלת השאלה, האם זה באמת הסיכום של אברהם? זה התפקיד של אברהם, לעשות דברים כאלו. ונדמה לי שחזל הבחינו בהבדל שבין פרשת לך לך, שבתוכו נמצאים כל המדרשים שאני ציטטתי, לבין פרשת וירא, שאנחנו לא מוצאים קשר, וחזל גם לא חיפשו קשר, בין אברהם לבין הסביבה. יש את הסיפור של אבימלך שבא אל אברהם, בא אליו. אבל קשר של אברהם, גם ענר, אשכול וממרא, כבר לא מוזכרים. אברהם חי עם שרה ועם יצחק שנולד לו. ואני חושב שחזל הבחינו בהבדל. משהו כאן קורה לגבי תחום הפעילות של אברהם. שיש תקופה שפעילות של אברהם היא מופנית החוצה, ואיזשהו שלב היא מופנית פנימה. רק ליצחק. כלומר, לגידול של יצחק וליצירת יצחק. ולהעברת המסר והברכה בקת אברהם ליצחק, כלומר, לבנות את עם ישראל. עכשיו, יש כאן כמובן רקע אידיאולוגי מאוד מאוד לוחץ וברור. כי יש כאן שאלה יסודית. מה התפקיד שלנו? מה התפקיד של עם ישראל? זה לבנות את עצמו או להיות עול הגויים, להיות מסר כלפי העולם. זאת שאלה יסודית שמלווה כל מי, גם חזר, שחושבים על עצמם, שחושבים על המסר, חושבים על התוכן, חושבים על המשימה. אבל יש להניח שלחזל יש גם דעה מאוד מאוד ברורה, מעשית, כלפי עצמם, לגבי השאלה הזאת, וזה שהם לא. הם לא מפנים את עצמם במיוחד החוצה, העולם החיצון הוא די עוין בתקופתם, והמצב הפנימי דורש הרבה תיקון והרבה עבודה. והדגש העצום של חזל, של תקופת התלמוד, ורוב התקופות של ישראל כמובן, יהיה על בניית בניין התורה, בניית עם ישראל, ושהעמים יסתדרו. אולי לעתיד לבוא, כמובן יש פסוקים, יש חזון ביחזקאל, יש חזון בישעיהו, בסדר. זה לאחרית הימים, איכשהו. זה יסתדר, אבל אנחנו לא עוסקים במיסיונריות מבחינה מעשית, מכל מיני סיבות. והקריאה של השאלה הזאת אחורה לתוך חיי של אברהם הוא כמובן קריאה אידיאולוגית שרואה באברהם דגם לעם ישראל בכלל, ובכל זאת אני אומר גם קריאת פשט של חזל אמיתית, קריאה אמיתית של חזל בפשט של חיי של אברהם. ואני חושב שמבחינו בשתי תקופות. אברהם אבינו בתקופה הראשונה עוסק בעיקר במרץ בהשקעה עצומה בתיקון העולם, בגיור בלשון של חזר. הוא מגייר את ילדי סדום, הוא מגייר את אנשי חרן, הוא משכנע את העוברים ואת השווים, והוא מקריא שם השם בפי כל בריאות וקורא להם להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה. אבל אם זה נכון, אז מה קורה לאנשים האלו אחר כך? אם אברהם אבינו יש 318 חניכים בזמן המלחמה עם ארבעת המלאכים, אז איפה הם בפרשת וירא? יש שם אליעזר, אבל איפה האחרים? טוב, יש מדרש שאומר שכולם היו אליעזר, אבל לפי הפשט ולפי הבנה אחרת, היו שם עוד כמה מאות, והנה איפה הם ילדי סדום? טוב, הם מתפזרים, הולכים לתקן אבת אביהם. הם לא העם, הם לא המשפחה, הם לא הקבוצה של אברהם, למרות שאברהם כנראה חשב בתקופה מוקדמת שזאת תהיה הקבוצה שלו. אם אדם הולך ומיסיונר, הוא בונה מסביב קאט, קבוצה של אנשים, אז הוא המנהיג שלהם, והם היסוד. בסופו של דבר, מה שיקרה, ואנחנו כמובן חיים את המציאות הזאת, זה שהקבוצה של עובדי השם הוא משפחה ועם, ולא קבוצה של אנשים ששוכנעו, שהצטרפו. יש אפשרות של גירות, אבל אין באמת הגדרה של, כמו שיש אצל כמעט כל דת אחרת. מי שבא, מהווים את הקבוצה. כאן מי שנולד מהווה את הקבוצה, אפשר להצטרף במידה מסוימת. ואם כן, חזר שום את עצמם את השאלה, איפה נקודת השבר, איפה המפנה למצב שאנחנו מכירים אותו, כמצב האולטימטי, הנכון. קדוש ברוך הוא רוצה שאברהם אבינו ייצור גנטית, משפחתית, חטיבה נפרדת מן העולם, אבל כנראה שאברהם אבינו לא הבין ככה בהתחלה. אברהם חשב שתפקיד שלו זה לא ליצור חטיבה נפרדת מהאנושות, אלא לתקן את האנושות. להביא את האנושות תחת כנפי השכינה. ויש מדרש מדהים שמזהה בדיוק את נקודת השינוי. אברהם אבינו נוקט ביוזמת עצמו בשיטה שבסופו של דבר היא לא השיטה, מה להגיד, לא השיטה הנכונה, היא לא השיטה שתהיה. היא לא השיטה שבסופו של דבר תהיה השיטה ההיסטורית. הוא הולך לבנות דת עולמית חדשה, ובסופו של דבר הוא מצליח ליצור הפרדה, להבדיל בין העמים לבין ישראל, וליצור חטיבה שיתקן את עצמה, והעולם יסתדר גם בלי. איפה זה קורה? אומר המדרש כך. בזמן, בסוף מלחמת סדום, אותו אירוע שמצאנו כמה מדרשים שעסקו בגיוס של אברהם את הציבור מסביב. אז אחרי המלחמה אברהם שב ומלך סדום ויצא מלך סדום לקראתו. אז כתוב שהם הגיעו אל עמק שווה. זה שם מקום, עמק שווה. מה זה עמק שווה? איפה יש מקום כזה? אני חושב שחזר גם הכירו את ארץ ישראל, לא הכירו מקום עם שם כזה. איפה זה עמק שווה? רבי ברכיה ורבי חנינה בשם רבי שמואל בן נחמן, ששם השבו כל עובדי כוכבים. הוא נקרא עמק שווה, כי קרה שם דבר מדהים, שהשבו, כנען זה ארץ עם 31 מלכים, מהסתם יותר, כן? לא ארץ מאוחדת, אלא מלכים קטנים, רבים, הכל זה פירוד. עמק שווה, מקום שהשבו כל עובדי כוכבים, קיצצו ארזים, עשו בימה גדולה, והושיבו אותו, אברהם, בתוכו למעלה. והיו מקרסים לפניו ואומרים לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בקרבנו. פסוק שנמצא בחיי שרה, הרבה הרבה אחרי זה, בהקשר של בני חטא, תושבי חברון, עם המקח וממכר, מסע ומתן בנוגע לקניית מערת המכפלה, אבל כאן המדרש הוציא את הפסוק משם, החזיר אותו עשרות שנים אחורה, אל מלחמת סדום, אל עמק שווה, אצל כל העמים ולא בני חטא, כנראה שהפסוק שנאמר אחר כך הוא תזכורת לדבר שקרה כאן. מה קרה? אברהם אבינו, אם חזר צודקים, שאברהם אבינו, המסעת חייו זה לגייר את כולם. והוא עובד בשיטה של, בשיטת דונם אחרי דונם, כן? הוא לוקח, אנשים עוברים לו בתוך האוהל, לוקח אותם אחד אחד מנמד. זו באמת שיטה נכונה. מגייר אנשים ברחוב, כן? מדבר עם כולם. עכשיו נפל לידו הזדמנות חייו. המלחמה עשה רושם אדיר. אברהם יצא, תקף את ארבעת המלכים שבאו מרחוק מהמזרח, אויבים של כל עמי האזור, של כל עמי ארץ כנען, והוא ניצח והחזיר את כל הרכוש. והוא גיבור לאומי, הוא פשוט גיבור לאומי. וכידוע, אחרי מלחמה כזאת, הגיבור הזה עושה חיים פוליטיים והוא נבחר. לראש הממשלה, ככה קרה בחלק גדול מן העמים ובכמה ארצות, והחוויה היא לא זרה גם לנו. באו העמים, בנו במה, הושיבו אותו בתוכו, והיו מכסים לפניו ואומרים לו, שנאינו אדוני, נסירים אתה בתוכנו. אמרו לו, מלך את עלינו, נשיא את עלינו. שמענו אדוני, נשיא אלוהים, אתה בקרבנו, אז אדוני זה מלך את עלינו, וגם נשיא את עלינו. אני חושב שהפשט הוא מלך, אתה תהיה מלך פוליטית. באמת, קיבלו את מלכותו, הוא יהיה המנהיג. מה זה נשיא? מה הבדל בין מלך ונשיא? קיבלו אותו כרועה רוחני. נשיא זה ביטוי כאן, בניגוד למלך אולי, נשיא זה מנהיג רוחני. אתה המושא מעל. כלומר, הם בעצם, אברהם אבינו, אוזניו כמעט לא מאמינות למה שהוא שומע, מקבלים, הוא ינהיג אותם, גם בעבודת השם. שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בקרבנו. כך כתוב במדרש. אמרו לו, מלך את עלינו, נשיא את עלינו, אלוה את עלינו. נשיא אלוהים אתה בקרבנו, אז המדרש קורא, נשיא אתה, אלוהים אתה. אמר להם, אל יחסר העולם מלכו, ואל יחסר אלוהו. תתארו לעצמכם, מצב הנפשי של אברהם אבינו. כל חייו, שנים אגבי שנים, הוא עובד, כדי לשכנע, כדי להביא אנשים, להוציא אותם אל החושך, אל האור. ועכשיו, בדקות הניצחון שלו, באים המוני אנשים, כל עובדי כוכבים, אני מניח של האזור, אבל המדרש מדבר על כל עובדי הכוכבים. הוא יכול לתקן את כל העולם. נותנים לו את הכוח, ואת הכבוד, ואת המחויבות, שאתה תהיה המלך. אברהם אבינו אומר, בסדר. תהיה לנו נשיא. נפשו מתרומם למשמע הנקודה הזאת. הנה הפתח, פתח עצום, מה זה פתח? כפתחו של אולם, להביא את כולם בדהירה אל השם. ואז הם מוסיפים פרט אחד קטן. אתה אברהם, אתה תהיה המנהיג שלנו. אתה תהיה המורה דרך שלנו. אתה תהיה אלוהים שלנו. אברהם אבינו אומר, לא חסר. אל יחסר עולם מלכו ואל יחסר אלוהיו. אז אני לא אהיה אלוהים, אני גם לא אהיה המלך. כל כך קרוב להצלחה, ופתאום אברהם אבינו מבין שעצם ההצלחה זה הכישלון. אם יקבלו אותו, אז יקבלו אותו להיות אלוהים, ולא שהוא יהיה המפתח והגשר והשער להכרת אלוהי עולם. כאל עליון, קונה שמיים וארץ. זה סוף המדרש. וזה גם סוף המדרשים שמתארים את אברהם כמגייר, משכנע ומטיף. זה שיא ההצלחה וגם הכישלון הצורף ביותר. הם לא מסוגלים לקבל את המסר של אברהם. העבודה זרה היא כל כך תבועה בהם, שמי שבא ומגלה להם את האור, אז במקום לראות את האור, הם הופכים אותו להיות האליל. באותו נשימה שהם אומרים, נשיא את עלינו, תוך כדי דיבור הם אומרים, אלוה את עלינו. ואברהם יורד מן הבמה, וחוזר לאוהל, והפרשה הבאה, תראה כשחזל השתיל את הנקודה הזאת, הפרשה הבאה זה ברית בין הבתרים, אברהם אבינו א', הוא מפחד, הוא מתפחד, מיד שמבא לו אל תירא אברהם, אז אני אומר פשט חדש, שלא כתוב במדרש, אבל זה הפשט של המדרש הזה, ממה הוא מתפחד? הוא מתפחד שהכל עבוד, שאין לו כלום בעולם הזה, לא יצליח לעשות כלום, כשברוך אומר לו לא, למה לא? כי יהיה לך זרע. כי יוולד לך יצחק. אתה מבטיח לו, וקוראת איתו את הברית. של ברית בין הבתרים. וזוכרים את ברית בין הבתרים? איך שאברהם אבינו הולך בחושך, אפלה, בחרדה. זו חוויה מאוד קשה, ברית בין הבתרים. כי אברהם אבינו באמת עובר כאן תוך ניפוץ כל התקוות והאשליות שלו. עובר בתוך החושך, וכבר אומר לו, יאו, בסוף אבל זה לא איפה שאתה רצית. לא איפה שחשבת. לא בחברון, ולא בשכם, ולא בסדום. זה באוהלה. באוהל פנימה. בן אחד, יהיה לך יצחק, משם אתה תמשיך לבנות. אני חושב שחזל כאן עשו סדר, לא בפרטים. יש פרטי סיפורים שאב אבינו אומרים לנו הרבה. חזר שאלו כאן שאלה שהיא שאלת פשט. מה עשה אב אבינו מחוץ לפרטים? על מה הוא חלם? מהי משימת חייו? ומה הוא משקיע? ונתנו שתי תשובות. תשובה אחת שהיא לא, היא אנטי-הלכתית, היא אנטי-היסטוריה יהודית. אבל היא נורא מכובדת. נותנים אותה את התשובה הזאת, כי הם חושבים שזה לתפארת של אב אבינו. שוב הלך ורצה לגייר את כולם. אבל בסופו של דבר, ההיסטוריה פוסקת נגדו, והוא משנה כיוון. ואברהם שמייסד את עם ישראל, בפועל, אישיות שלו זה אישיות שהיא חשובה לנו. גם אישיות שרוצה לקרב את כולם, היא אישיות שצריכה להיות האישיות של היהודי. זה אברהם אבינו שאנחנו צאצאיו. אבל בפועל, אברהם אבינו מתחיל מחדש את הקריירה הדתית שלו, בפרשת, נגיד, אחרי מלחמת סדום, מסית זה אומר, קצת יותר אחרי זה, מהמילה ומסית בסיפורים, בפרשת וירא, כשהוא הולך ומגדל את יצחק, מוליד ומגדל את יצחק, כלומר, נפרד מן העולם, הוא בונה את העולם החדש, הפנימי, הישראלי, של עם ישראל דרך יצחק. זה בגדול מאוד תפיסת חזל, פשט חזל למהלך חייו, לא האישיות של אברהם אבינו, אלא הפעילות של אברהם אבינו. בהתחלה החוצה, ובסוף מושקע עמוק מעוק פנימה בתוך בית ישראל. שלום, שלום וכל טוב.